הפרק בחסות ROI Invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדלן ישראלי, הפעילה במזרח ארצות הברית ובטקסס. החברה עוסקת ביצירת הכנסה חודשית על ידי קניית נכסי נדלן מסחריים בארצות הברית, המייצרים תשואה כבר מהיום הראשון. החברה מציעה ללקוחותיה תהליך ליווי צמוד ובשקיפות מלאה, תוך הקפדה על ניהול סיכונים ומקדמי ביטחון למשקיעים, ובדגש על אפיון צרכי הלקוחות באופן מקצועי ואישי לכל אחד ואחת. פרטים נוספים בפרופיל הפייסבוק ROI Invest, חפשו ROINVEST לפרטים נוספים, או פשוט תתקשרו ל-052-6888-999 גלעד עוז. יאללה, מתחילים.
אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיה דוקטור קובי ברדה.
שלום וברוכים לעוד פרק של אמריקה בייבי, והיום יש לי את הכבוד, את העונג והגאווה לארח חבר לפרק מיוחד שלא נעשה עדיין כדוגמתו. ומה הכוונה? אנחנו בפרק הקרוב ניתן צימוקי ידע דרך הנקודת השקפה של הנצחה ברחבי ישראל של אישים, אנשים ודמויות אמריקאיות, ואנחנו נעשה את זה באמצעותו של סגן ראש עיריית נתניה, עורך דין אדיר בנימיני, יושב ראש סיעת יש עתיד במועצה, ומישהו בקדנציה החולפת היה מנהל ועדה להנצחת שמות בנתניה. אז קודם כל ולפני הכל, חברי היקר, מה שלומך?
שלום רב, מר ברדה היקר, אחרי פתיחה כזאת אני יכול לפרוש כבר עכשיו נראה לי.
לא, לא, חלילה, יש לנו
היום הרבה פרק, מלאכה.
הרבה מלאכה, אנחנו לא פורשים, אנחנו רק מתחילים. אחד התפקידים הכי מרתקים, ולא הרבה אנשים שמתמודדים לתפקיד חבר מועצה מבינים את היכולת, את ההשפעה שלו, זה להיות יושב ראש ועדה להנצחת שמות במועצה או בעירייה או ברשות הרלוונטית. הייתי רוצה, לפני שנעבור לכל מה שהפרק שלנו הולך לספר ולדבר לטובת האנשים שמקשיבים לנו ותמיד חשבו שהיו מאוד מאוד רוצים להנציח מישהו, אולי תוכל לספר לנו איך התהליך עובד, איך מאתרים למי מגישים פנייה, מה כדאי להגיש בפנייה, מה צריך להסביר לוועדה, איך מגדילים את היכולת שמי שאתה חושב שמגיע לך, שמגיע לו, סליחה, שם של רחוב או גינה או אתר או שכונה בעיר, מה הוא צריך לעשות.
כן, אין ספק שהתפקיד הזה הוא באמת בעל משמעות, ארוכת טווח, מי שקוראים עכשיו רחוב, מאוד קשה לשנות היום שם של רחוב, יש הרבה מאוד התנגדויות למעשה לשנות שם של רחוב, בעיקר מצד דיירים, אולי ניגע בזה בהמשך. מה שבעצם קורה הוא שמרבית הרשויות כבר עברו למערכת דיגיטלית, דרך האתר, האינטרנט של אותה רשות, אתה יכול להיכנס, להגיש בקשה מסודרת, לנמק אותה, לצרף מסמכים רלוונטיים. המציאות היום היא קצת מצערת ש-90 עד 95% מהבקשות שאנחנו מקבלים זה בקשות להנצחת גברים, מעט מאוד נשים מוצאות להנצחה, וגם נשים כשהן מגישות בקשה להנציח, הן בדרך כלל מבקשות להנציח את הסבא או את האבא, או איזשהו גורם שהוא גבר והוא לא, הוא לא, הוא לא אישה. והטרנד היום, או המגמה היום החשובה, היא לנסות לצמצם את הפער הבלתי נסבל שנוצר בין שמות של נשים לשמות של גברים בהנצחה ברחובות. זה הטרנד החדש, טרנד מתבקש. יש פער עצום. כשאני נכנסתי לתפקיד היה פי 11 רחובות על שם גברים מאשר נשים, בתוך 10 שנים שאני בתפקיד, צמצמנו את זה לפי 6, ועוד מה שנקרא היד נטויה, אנחנו נמשיך במגמה הזאת, מתוך מטרה ליצור את האיזון המתבקש, ולהנחיח יותר נשים במרחב הציבורי.
לפני שניכנס למטרה של הפרק, של לעבור על שמות שהונצחו בעיר נתניה, ובאמת אני לא חושב שיש עוד עיר בישראל, שכל כך השקיע בהנצחה, של גיבורים ודמויות פוליטיות אמריקאיות, הייתי עדיין רוצה ממש בשוליים, תן בתור בן אדם שיושב וקורא עצרות בקשות, מה המפתח שבאמת, אתה יודע, היכולת שלך להגביר בלו, למשל, באיך שאתה מנסח את המכתב, מה אתה מביא איתו, איך אתה מרגיש בתור מי שיושב ושופט או שוקל את הבקשות האלה, מה אתה נותן טיפ למאזינים שלנו שחושבים ששם כזה או אחר ראוי לנצח?
קודם כל צריך לחלק את השמות הקטגוריות. יש את הקטגוריות של הדמויות המקומיות של אותה עיר. אנשים שהם היו פעילים באותה עיר, תרמו באותה עיר, היו אנשים שנחשבים לדמויות מכובדות וחשובות באותה עיר, ומשם המעגלים רק הולכים ומתרחבים. משם זה בדרך כלל הולכים לכיוון של אנשים ישראלים שתרמו משהו למען המדינה, דמויות ציוניות שהם יהודים ציונים שפעלו בתחום הציונות. יש כמובן את הדמויות היהודיות אוניברסליות שהן לאו דווקא קשורות לישראל, לאו דווקא קשורות לתחום הציונות, אבל הן היו דמויות יהודיות משפיעות, כמו סופרים מאוד מפורסמים, או משוררים כמו היינריך היינה, ברטולד ברכט, סטפן צווייג, דמויות מהסוג הזה שאנחנו מנציחים אותם. ובמעגל הרחב ביותר אנחנו מדברים על דמויות אוניברסליות, שיש להן או אין להן קשר לישראל, שהן תרבו משהו משמעותי לאנושות. למשל, הקדשנו שכונה שלמה בעיר נתניה, שמות של מדענים וממציאים גדולים, קראנו לזה קירת המדע, אגם שלוש, שכל הרחובות בה זה אנשים שתרבו איזושהי תרומה מאוד מיוחדת לאנושות. אם זה אלכסנדר בל, שהמציא את הטלפון, או אם זה האחים רייט שהמציאו את המטוס, או אם זה גוטנברג, מרפא של הדפוס, אני חושב שבאמת עשו מהפכה ממש משמעותית לטובת הדפוס. אנחנו יכולים לראות שיש באמת כמה וכמה מעגלים בנושא הזה, את תושבי העיר עצמה בדרך כלל מעניינים יותר הדמויות המקומיות, ועליהם יש הכי הרבה התקוטטות ומחלוקות, כי ככל שאתה מכיר את הבן אדם, ככל שיש יותר אנשים שמכירים אותו, אז יש אנשים שיש להם דברים טובים לומר עליו, ויש אנשים שיש להם דברים פחות טובים לומר עליו, אבל ככל שהדמות היא רחוקה יותר, ברמה הארצית, ואם זה ברמה האוניברסלית, יותר קשה להתווכח, ויותר קל להגיע לקונסנזוס.
אז מה אתה מציע לכתוב בבקשה, כשבן אדם מגיש אותה? מה הטיפים שאתה רוצה, אתה יודע, שאתה אומר שזה נכון לרשום בבקשה שכזאת? נניח שאני רוצה להנציח שם של מדענית, עד היונת, אוקיי? מה אני עושה כדי שהוועדה תשתכנע לצורך העניין?
קודם כל, במקרה הספציפי הזה אנחנו לא נוטים להנציח אנשים ועודם בחיים בנתניה, אני יודע שיש אופנה חדשה בחיפה, התחילו להנציח אנשים שעודם בחיים, יעקב שחר.
נכון, אתה צודק, אז נגיד חנה סנש.
ואגב, עד היונת הציעו להנציח אותה ברחוב ישוב בדרום, והיא סירבה, כי היא אמרה, שיש מכל הכבוד, יש מספיק אנשים שהלכו לעולמם שאפשר להנציח אותם, וקראו לרחוב, במקום עד היונת, קראו לו על שם איינשטיין. ברמה העקרונית, ככל שהדמות היא מקומית בנתניה, אני יכול להגיד, אם זה מישהו ממייסדי העיר, אחד האנשים שרשומים ברשימת 30 המייסדים של העיר נתניה, וטבע הדברים, אנחנו נטייה שלנו היא להנציח. יש אנשים שבאים ומנסים להנציח את הסבא שלהם, שהיה רב חשוב, וכל מיני אנשים שהיו פעילי עלייה כאלה ואחרים, כל מיני דברים, אם זה היו לוחמי אצל ולוחמי לחי ולוחמי ההגנה ודמויות מהסוג הזה, אנחנו בוחנים כל בקשה לגופה. כמובן צריך לגבות כל דבר במסמכים. לשמחתי בעיר נתניה יש לנו ארכיון מאוד טוב, מנהלת ארכיון שיודעת לשלוף כל דבר, כל מסמך, ואם הבן אדם היה או לא היה, כמו שמדברים שהוא היה, אז יש לזה גיבוי והסמכתאות אצלנו, אנחנו בודקים לעומק כל בקשה לבקשה.
מצוין, אז עכשיו אנחנו יכולים לעבור לדבר עצמו. אני רוצה לעשות לך איזשהו סוג של פינג פונג, לתת לך שמות של יישובים שאושרו בתקופתך, ואתה, אתה יודע,
שמות של
דקה וחצי, שתיים, כולם אישים שקשורים להיסטוריה האמריקאית בדרגות שונות, ואני הייתי רוצה לשמוע לך...
אז אולי אפשר לך להערה מקדימה, רק להגיד שבדרך המדינאים הראשונים שהונצחו בארץ ישראל, במדינת ישראל, יותר נכון, תקופת המנדט, היו המדינאים הבריטים, מתוקף הרצון של היישוב היהודי, ככה לשמור על יחסים טובים עם הבריטים, אז יש הרבה מאוד רחובות על בלפור, גם צ'רצ'יל, כמובן הרבט סמואל, הם מאוד מוצחים, בדיוק. אלה אנשים שככה היה חשוב להנציח אותם עוד בתקופת המנדט. לגבי הדמויות המדיניים האמריקאים, זה קצת יותר אחרי הקמת המדינה, אחרי שאנחנו כבר גיבשנו את הברית האסטרטגית שלנו עם האמריקאים, כי בשנים הראשונות לא היה לגמרי ברור ב-100% לאיזה כיוון אנחנו נלך, לכיוון של הגוש הסובייטי או הגוש האמריקאי. כולנו יודעים שבן גוריון משך חזק מאוד לכיוון הגוש הזה, ודווקא בגין, שהיה בגולג, ישב במחנה עבודה סובייטי, היה זה שטען שאנחנו לא צריכים לתפוס עמדה במאבק הבין גושי. אנחנו גם יודעים שהקומוניסטים בראשות משה סנה העדיפו את ברית המועצות, אבל בסופו של דבר מה שהכריע זה שדוד בן גוריון לקח אותנו לכיוון של אמריקה, ומאז אנחנו מנציחים יותר ויותר דמויות ומדינאים שבאים מהמדינה הזאת.
מצוין, אז תראה, אנחנו נעבור עכשיו על כמה שמות, הייתי רוצה שתיתן דקה וחצי, שתיים, מקסימום שלוש דקות, מה הסיבה שהוחלט להנציח את אותה דמות, אם יש לך איזשהו סיפור מעניין שאתה יכול לספר על האירוע הזה, משהו שבמסגרת הבקשה הוגש, מישהו שהגיש את הבקשה, משהו שקשור לאירוע עצמו, ואנחנו ננסה להקיף כמה שיותר שמות, בעצם גישה או נגישות לעולמות תוכן של ארצות הברית, ונתחיל עם האשכול הראשון, זה אשכול הנשיאים, ואם אנחנו מנסים להסתכל על טיים פריים, אז הנשיא הראשון שבעצם מונצח הוא אייב או אברהם לינקולן, הנשיא ה-16 של ארצות הברית.
השיקול שלנו להנציח אותו, אגב יש גם רחוב השמו בתל אביב, ומי שמכיר שם באזור רחוב, ווילסון ולוי ג'ורג, יש גם רחוב על שם לינקולן. כאן אין זיקה לישראל, אבל הוא דמות שיש בו משמעות אוניברסלית, כל מה שנקרא המאבק בתורת הגזע, הוא מסמל איזשהו משהו מאוד מאוד מיוחד בהיסטוריה של העולם כולו, של איזשהו נקודת תפנית מאוד מאוד חשובה, וחשבנו שראוי לקרוא רחוב על שמו בעיר נתניה, בגלל הערכים שעומדים מאחורי הדמות הזאת.
הדמות הבאה, הנשיא הבא בתור, אני חייב להגיד, בתור חוקר, מערכת היחסים של ישראל לארצות הברית, אני לא יודע להגיד לך, עד כמה ישראל הייתה מקום חשוב בליבו, במעשיו ובפעולותו, אבל בכל זאת, נמצא הדרך להנציח אותו בארצות הברית, אנחנו מדברים על דווייד אייזנאואר, שהוא היה הנשיא ה-34 של ארצות הברית של אמריקה, הייתי באמת שמח לשמוע, למה אותו? אולי כי הוא משחרר אירופה, אולי הזיקה לקטע של היכולת שלו לנהל אחרי המלחמה את הפליטים היהודים, או אתה יודע מה, בעצם ספר לי אתה, למה בחרתם להנציח אותו?
אני לא הייתי שלם עם ההנצחה הזאת, ישבתי בשיחה עם ראש העירייה, שיחה מקדימה לפני שיבת הוועדה, אני הצעתי את רונלד רייגן.
נגיע אליו בהמשך. כי בסופו של דבר אכן הצלחת.
ראש העירייה פגשה בארצות הברית, באחד ממסעותיה את הנכדה של אייזנאואר, ודיברה וסיפרה עליו. אנחנו יודעים שהיסטורית הוא היה נשיא מאוד גרוע לישראל, מהרבה מאוד בחינות, בראשית דרכה. הוא לא היה אחד הנשיאים, בוא נגיד, שעל שמו תצא תפארתנו, מבחינת נקודת מבט ישראלית לפחות. אני רואה את זה כהנצחה על כך תפקידו כגנרל, כמי שעמד בראש הכוחות שבעצם יחד עם הצבא האדום למעשה הכניעו את המשטר הנאצי והפילו את גרמניה במלחמת העולם השנייה. על זה בהחלט מגיע לו לרחוב, על תקופתו כנשיא מבחינת ישראל, אני פחות הרגשתי נוח עם זה, אבל זאת ההחלטה שהתקבלה, ובהחלט תמכתי בה בסופו של דבר.
הנשיא הבא, לדעתי, אולי הנשיא החשוב, אין לו הרבה מקום בהיסטוריוגרפיה הישראלית, ולא בצדק, חושב שאולי אחד הנשיאים הכי משמעותיים לכינון היחסים, או להעלאת דרגת היחסים.
אגב, מבחינה כרונולוגית דילגת על טרומן, אתה מתכוון, לא? או שאתה מתכוון אותו להמשך.
את טרומן יש לנו בהמשך של הסיפור, איך נוצר מדינת ישראל, אנחנו נגיע אליו בהמשך, אבל אני מדבר על לינדון ג'ונסון. ספר לנו למה בחרתם בלינדון ג'ונסון, לי יש את הסיבות המובנות למה, אבל אני רוצה לשמוע אותך.
טוב, קודם כל, עד כמה שזכור לי, זו הייתה הצעה שאתה הגשת. אני רק יכול לציין שג'י אף קנדי הונצח לא בתקופתי, בתקופה שממש אחרי שהוא נרצח, ועדת השמות בנתניה קראה רחוב על שמו באזור שקרויים בו מדינאים זרים בצפון העיר נתניה. בהמשך ישיר, כדי להשלים אולי את התמונה, אני גם יצא לי לקרוא את כל הסיפור של המפגש של אשכול איתו, ושל ראש הממשלה לוי אשכול איתו, לגבי הפנטומים. זה הופיע בספר אדוני ראש הממשלה שאני זכיתי לקרוא, ובאמת ראיתי עד כמה האיש הזה, התרומה שלו לישראל הייתה רבה, ושמחתי מאוד שאתה הרמת את הכפפה, והגשת את ההצעה הזאת, ואכן השארנו אותה.
אגב, אני חייב להגיד שאחד הדברים הכי משמעותיים שיש, ודווקא מתכתבים עם התקופה של הנשיא אייזנהאואר, היה בעצם ביושבו, הוא הרי היה דמוקרט, ביושבו כראש הסנאט, הוא זה שהפעיל בשמו של בן גוריון ואיפאק, תכף נגיע לסיקנן, את הלחץ הזה על אייזנהאואר לספק את מכתב הערבויות המפורסם, שאפשר בסופו של דבר להביא את המשבר של סיום מבצע סיני לחוף מבטחים, ובהקשר הזה אני אומר באמת שפו לעיר שלקחה, הרימה את המהלך הזה והסכימה, בהחלט לא מובן מאליו. הנשיא הבא בסדר שלנו זה רונלד רייגן, הנשיא ה-40 של ארצות הברית, ופה באמת מעניין לשמוע, נגיד, למה דווקא אותו ולא למשל את בוש או קרטר?
תראה, קודם כל רונלד רייגן הוא נשיא מאוד מאוד פופולרי בארצות הברית, בטח ובטח בקרב הציבור הרפובליקני, אולי אחד הנשיאים הכי אהובים, הוא גם נחשב ידיד ישראל גדול, גם קראתי האמת באותו ספר על כל המגעים שלו והמפגשים שלו עם מי שהיה ראש ממשלה דאז מנחם בגין, נכון, הייתה לו התנהלות, יש שם סיפור נורא מעניין שבגין נורא הופתע שמכנס איתיו לחדר הסגלגל ועומד לו שם רייגן עם כרטיסיות כאלה ומקריא לו מתוך הכרטיסיות את עמדת ארצות הברית בנושא של הפלישה ללבנון וכל מיני דברים מהסוג הזה, וזה סיפור מאוד מעניין, אבל בגדול אנחנו יודעים שהוא היה ידיד מאוד גדול של ישראל, הוא גם מאוד מאוד פופולרי בארצות הברית, והוא נשיא חשוב בתולדות ארצות הברית, ואני חושב שבכלל, כפוליטיקאי, הוא פשוט היה אשף. אשף מדהים לראות את האימותים שלו, את הנאומים שלו, את הצורה, את הצורה, בתור פרזנטור, זה משהו שאנחנו לא רואים היום. אפשר להשתמש אפילו בביטוי שאול מהמתורת ז'בוטינסקי, יש פה משהו, איזשהו סוג של הדר בהתנהלות שלו, גם כלפי היריבים שלו, והכל בבדיחות הדעת, והכל בעקיצות קטנות, זה באמת בן אדם שאני ראיתי לנכון להנציח אותו, ואפילו בחרנו מקום שסמוך מאוד לסינמה סיטי, שמתחבר גם לעובדה שהוא היה שחקן קולנוע בעבר.
וגם יושב ראש ארגון השחקנים, שזה בעצם מה שהיה התפקיד הפוליטי הראשון שלו, אם תרצה, וכן, זה סיפור בהחלט מעניין. הייתי רוצה לעבור מהנשיאים דרך הנשיא טרומן, לסיפור היווסדותה של מדינת ישראל, ואנחנו רואים שנבחר בקפידה רבה, מעין, נדיר את זה, ממשוק, אוקיי, של הרחובות, על שם הארי טרומן, שפוגש את הרחוב, זה נמצא באזור התעשייה של נתניה, פוגש את הרחוב של סי קנן, ונמצא בסמיכות לחורשה חורשה ציבורית שבעברה הייתה מוכרת כראש ציפור, אבל הוועדה החליטה להסב את השם לאדוארד אדי ג'ייקובסון. הייתי רוצה שתספר גם קצת באמת על המחשבה הארכיטקטורית הזאת של להכניס את כולם לאותו זווית, ומה בעצם שלושת החברים האלה מתכתבים על היחסים של ארצות הברית וישראל, ודרך זה גם נוכל לעבור לאנשים אחרים ולא רק נשיאים.
כן, ארי טרומן זו דמות שמרתקת אותי עוד מתקופת הלימודים שלי באוניברסיטה. אני זוכר שהיה לנו קורס עם דוקטור אלי שלטיאל, והוא דיבר על דמותו של טרומן במובן של איך נולדת מנהיגות. אתה יודע, רוב הנשיאים האמריקאים הם אנשים שבאו בתוך משפחות פוליטיות. גם אם הם היו, באו ממשפחות של אנשים שאו שהיו בסנאט המדינתי, או בבית הנבחרים המדינתי, או שמישהו הסבא או האבא, או הדוד היה נבחר ציבור באיזשהו מוסד כלשהו, הם צמחו מתוך הפוליטיקה, ופה דווקא ארי טרומן הוא דוגמה נהדרת של מנהיגות שצמחה מתוך אדם שהיה איש עסקים, כנראה גם לא כזה מוצלח באופן מיוחד, כי החנות שלו ושותפו פשטת הרגל באיזשהו שלב, ואיכשהו התגלגל והתגלגל לתוך העמדה של להיות סגן נשיא ארצות הברית באופן
קודם שופט, אחרי שופט הוא נבחר להיות סנטור של מדינת מיזורי, ואז באמת נבחר להיות סגן נשיא ארצות הברית.
והדמות, ובסופו של דבר הוא קיבל אולי את אחת ההחלטות הקשות ביותר שאדם צריך לקחת, ומי שראה לאחרונה את הסרט אופנהיימר, הוא ראה את כל התהליך הזה של לקבל את ההחלטה להטיל את הפצצה האטומית, שזה מבחינה מוסרית, אתה יודע, דילמה שקשה מאוד לעמוד בה, אבל הוא דמות מאוד מאוד מרתקת במובן של ישראל.
אגב, אדיר, אני רק אגיד לך בקשר לעניין הזה דבר מאוד מעניין, כששאלו אותו מה הייתה ההחלטה הקשה ביותר שהוא קיבל בחייו, הוא לא ציין לא את ההטלה של הפצצות, הוא לא ציין את ההקמה של האום, הוא לא דיבר על הפסקת מלחמת העולם השנייה, הוא לא דיבר על אף אחד מהדברים האלה. ההחלטה שהוא אומר שהייתה הקשה ביותר עבורו, הייתה ההחלטה שבסופו של דבר הוא קיבל לתמוך בהקמת מדינת ישראל.
אני מניח שזה נבע מהלחצים שהיו מסביב.
לחלוטין. לא, הלחצים, הוא איבד את מרשל. בסדר, זה חלק מתוך הסיפור של ביו ג'ייקובסון, שבטח תכף תספר לנו בהחלטת הוועדה.
כן, שזה אנחנו מגיעים בעצם לשם השני שאתה תרמת למערכה. הודות לתזה שכתבת והקדשת לשתי הדמויות שתכף בטח נדבר עליהן, גם על קנן וגם על ג'ייקובסון, שפה אנחנו באמת חשבנו לנכון לתת ביטוי לדמות שהיא גם באה מתוך היהדות האמריקאית, שהחלק שלו והתרומה שלו להחלטת החלוקה של האום קצת לא זכורה מספיק, הוא לא קיבלה את הביטוי הראוי בהיסטוריוגרפיה הציונית, או הישראלית אפילו, הוא דמות די אנונימית, ואני חייב להגיד שבמקרה הזה, כהיסטוריון, אתה תרמת תרומה מאוד מאוד חשובה, וגם ההחלטה הזאת היא בעצם באה בזכות הפנייה שאתה העברת אליה, אם תרצה כמובן להרחיב, אני אשמח כי...
לא, אני רק אומר בקשר לעניין הזה שבסופו של דבר...
אתה לא צריך להצטנע עד כדי כך.
אני אומר שבסופו של דבר החלק הכי משמעותי, איך שאני רואה את זה, זה שמדינת ישראל סגרה איזשהו חוב, סי קנן, מי שהקים את איפאק, בערוב ימיו אסף כסף מחבריו, כדי שתוקם חורשה על שמו, למעשה זה היה הדבר היחיד שהוא בצורה אקטיבית פעל, כדי שזה יישא את שמו, נרכשו אלפי עצים, אבל כשאתה הולך ליער העצמאות שנמצא מחוץ לבית שמש, שהוקם איפשהו בסוף שנות ה-70, אין שום מזכור לקנן, אדם שעשה רבות למדינת ישראל, היה פרק שלם שעשינו פה, מי שרוצה להזין לו בפודקאסט, זה פרק מספר 6, ולדעת שבסופו של דבר, העיר הישראלית הראשונה, כי הרי נתניה הוכרזה, כעיר בפעם הראשונה, עיר הוכרזה על ידי מדינת ישראל, הייתה עיר נתניה, לדעת שדווקא היא נתנה לו את הכבוד הזה, זה באמת אחד מהרגעים הכי מרגשים שהיו לי, הזדמנות גם להגיד לך תודה רבה בקשר לזה, ובקשר לג'ייקובסון, כמו שאתה אמרת, שהוא היה שותף של, של טרומן בשנות ה-20, ובזכות גם זה אגב בפרק מספר 5, שבו אני מספר את הסיפור הבלתי אמן, כיצד הוא מצליח בסופו של דבר לשכנע את טרומן בניגוד לעמדת מרשל, מי שהיה מזכיר ההגנה שלו, כן לתמוך בהקמת מדינת ישראל, והיכולת באמת לחבר את כל השלוש דמויות ההיסטוריות המרהיבות האלה ביחד, זה בעיניי...
ואני כמובן הייתי גם מוסיף את השגריר הראשון שלנו פה בישראל, מקדונלד, שהוא גם הוא שמאוד מוכר, הוא מאוד ותיק
בנתן. שגריר ארצות הברית הראשון בישראל, נכון, אוונגליסט, נוצרי, ציוני, מאמין, נכון.
ותיקי נתניה שגדלו בעיר, מכירים את הרחוב הזה, זה רחוב שבאמת אחד הראשונים שנתנו בעיר, לדעתי עוד בתקופה שהוא כן כשגריר או סמוך לכך.
ואתה יודע, תשמע, אנחנו דיברנו על נשיאים, דיברנו על שדולות, השם הבא הוא אפילו, הייתי אומר, קצת מפתיע, הוא עדיין חי בינינו, ולכן אולי זה גם קצת מפתיע, שיש שם רחוב על שמו, הנרי קיסינג'ר. איך עדיין, הרי דיברת קודם על זה שהם מעדיפים להנציח אנשים לאחר מותם, למה הוא קיבל את הכבוד המאוד מיוחד הזה, מדינאי יהודי אמריקאי, יש לומר, היה מזכיר, החוץ של מי שרואה עכשיו את הסרט גולדה לאחרונה, ראה את התפקיד החשוב שהיה לו שם, פרופסור למדע המדינה, ועדיין חי בינינו.
כן, זו הייתה באיזשהו מקום תקלה, לא נעים להודות. פשוט היה שם איזשהו שיג ושיח ביני לבין ראש העירייה, וככה בדקנו כל מיני אופציות, ואז העליתי את האופציה שלו. אני, בגלל שהאיש באמת בן 100, וכבר לא נמצא כל כך בתודעה ציבורית, קצת לא בדקנו את הוויקיפדיה, בוא נגיד ככה. גם הוא בעצם נכנס לתוך רשימת המונצחים, בעיקר הודות לתקופה שהוא היה מעורב בה במלחמת ששת הימים. אנחנו יודעים על היחסים המיוחדים שלו עם יצחק רבין, כשהוא היה שגריר בארצות הברית, ולאחר מכן ראש ממשלה, והזכרת את גולדה, והזכרת מדינאים רבים. אני חושב שהוא הכיר יותר ראשי ממשלה ישראלים מהרבה מאוד אנשים שחיים כאן בינינו, היכרות מאוד מעמיקה. שוב, אני חייב לומר שגם לפעילות שלו התוודעתי הודות לספר של יהודה אבנר, אדוני ראש הממשלה, שבאמת עוסק בתוך מה שקרה בתוך הלשכה של ראשי הממשלה שלנו. שם בעצם התוודעתי לכל העבודה שקיסינג'ר עשה כדי לעזור לנו לצלוח אולי את אחת המלחמות הקשות ביותר שחווינו. ואני לא יודע איך זה היה מסתיים בלי המעורבות שלו, למרות שאנחנו יודעים שיש כל מיני הקלטות עם ניקסון, שיש שם כל מיני התבטאויות קצת פחות מרנינות מבחינת מנו כיהודים, אבל בגדול, מבחינה עובדתית, האיש עזר למעורבות.
שמה לפני האחרון, אמנם לא קרה בתקופתך, אבל היה לך חלק מאוד אקטיבי בצליחת השם של הרחוב.
קרה בתקופתי בתור חבר מועצה, לא כיושב ראש הוועדה.
נכון, לא כיושב ראש הוועדה. שדרות תום לנטוס, שנמצאות בקריית השרון. נכון, אנחנו תספר לנו קצת את הסיפור, רק נציין שהוא היה בעצם ניצול השואה היחיד אי פעם שכיהן בקונגרס, הוא ייצג את המחוז של סן פרנסיסקו בקליפורניה, והחזיק בתפקיד סופר משמעותי בערוב ימיו, הוא היה יושב ראש ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקאי, חתום אגב על המימון הראשוני של החץ. תן לנו ככה, מה שנקרא בנאצ'ל, את הסיפור המרתק מאחורי ההנצחה של הרחוב על שמו.
כן, הייתי אז חבר מועצה באופוזיציה, קדנציה ראשונה ברשימת שינוי. אתה היית אז דובר עיריית נתניה, וקראת, כמדומני, כתבה שבן כספית כתב על תום לנטוס, ועל כך שראוי להנציח אותו בעיר נתניה, הרמת את הכפפה, פנית לראש העירייה, ולשמחתנו היא נענתה על האתגר. היה לנו רחוב בקריית השרון, שהוא היה בעצם המשך של רחוב שקשור לרחוב, לאזור התעשייה של העיר, והיה צריך להחליף אותו, בגלל שהוא יצר הרבה מאוד בעיות, גם עם האפליקציות ניווט למיניהן, רחוב האורזים, והוחלט שאת רחוב האורזים בקטע שקשור לקריית השרון נקרא על שם תום לנטוס. קיימנו ישיבה במועצה, בוועדת שמות, והתושבים הגיעו ואמרו, אנחנו מתנגדים, אנחנו אוהבים, אנחנו מאוהבים ברחוב האורזים, אל תשנו לנו את הרחוב. ואם כבר אתם משנים, בוא נעשה את זה שדרות טל, ולא טל על שם תום לנטוס.
תום לנטוס.
זאת הייתה בסופו של דבר ההחלטה שהתקבלה. אני בתור אופוזיציונר הגשתי התנגדות כשהנושא הגיע למועצת העיר. ואמרתי שציטטתי את ראש העירייה, היא תמיד אומרת שאם מפרגנים, אז צריך לפרגן עד הסוף. ואם כבר מחליטים לקרוא שם רחוב על שם תום לנטוס, אז בואו נקרא לזה תום לנטוס ולא שדרות טל. מה זה הדבר, בוא נגיד...
חצי קלט שמה שנקרא.
בדיוק, זה הביטוי. ולשמחתי, מועצת העיר בדרך כלל לא תומכת בהסתייגות של האופוזיציה, אבל כאן יושב ראש המועצה דאז, עורך דין יורם ז'אנו, מה שנקרא הוביל את הקו שכן לאשר את ההסתייגות. נולד לנו רחוב תום לנטוס, אחד הרחובות המרכזיים בעיר. כמה שאני יודע, גם ראש העירייה, ככה, תוך כדי תנועה, אחרי כמה שנים, נתקלה באחד החברים הכי טובים של תום לנטוס, שממש ככה דמה מהתרגשות כשהוא שמע שנתניה היא העיר היחידה בארץ שהנציחה את תום לנטוס, ואולי אתה תיקח את זה מכאן?
כן, והוא החליט שהוא מעביר את המפעל, יש לו, הוא ספק של חברת לנובו, הוא נושא תיקוני מחשבים עם אלפי עובדים בכל רחבי העולם, הוא החליט שהוא פותח סניף בישראל בנתניה, ותרם בעצם את ה... פסל של תום לנטוס שניתן לראות אותו בשדרות תום לנטוס מחוץ למרכז הקהילתי, ויצא שכוונות טובות הובילו גם בסופו של דבר לתרומה יפה לעיר. השם האחרון זה גברת, עד עכשיו אנחנו עסקנו רק בגברים, אז הגיע הזמן גם כן לעסוק בגברת, ולא סתם גברת, גברת סופר מיוחדת, פורצת דרך, אחת מהאנשים שבאמת בעיניי אגדה, בוודאי עוד בחייה, אבל גם לאחר מותה, לאחרונה יצאו אפילו כמה סרטים, השופטת רות בדר גינסברג, אשמח לשמוע ממך, ככה השם האחרון, אישה, למה, איך ומדוע.
כאן הקרדיט מגיע לראש העירייה, יום פיירבריקל, היא זו שהעלתה את ההצעה, בסמוך מאוד לדבר היוודע מותה של השופטת גינסברג, אני מאוד שמחתי, כי אנחנו כרגע, כמו שהדברתי בהתחלה, נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו רוצים לעודד עוד ועוד הנצחה של נשים. יצא ככה הגורל והקלפים ככה הסתדרו באזור קריית הממשלה החדשה בנתניה שהולכת ונבנית בימים אלה על ידי אלקטרה נדלן. היה הרחוב פנוי, וקראנו לו, שם יש הרבה מאוד שמות של משפטנים באזור הזה, כי גם בית המשפט... העתידי של נתניה אמור לזוז לאזור הזה של קירת הממשלה. יצא שם שמות של משפטנים ישראלים מאוד מוכרים, כמו דוקטור יוחנן בדר, ויושב ראש הכנסת, יושב ראש הכנסת לשעבר נחום ניר, רפאל קס, דמויות מאוד מאוד משמעותיות בהיסטוריה המשפטית של ישראל, וגם שם מצאנו רחוב פנוי על שם השופטת גינסבורג, ואני מאוד מאוד מקווה ומאמין שזה יהיה סמוך מאוד לבית המשפט החדש, שגם שם יש רחוב על שם הנשיא הראשון של בית המשפט בישראל, דוקטור משה זמורה, אז הכל ככה מתחבר שם בקונספט הנצחה מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד חשוב של האנשים שבעצם עיצבו ובנו את מערכת המשפט הישראלית. אני יכול להגיד שפנינו גם לבת כדי לקבל את האישור, מוסד הפנים דורש את האישור, ומאוד מאוד התרגשו מהמחווה, גם הבת וגם הבן, ואנחנו כמובן כשהגיע הרגע והכביש יסלל, קירת הממשלה תיבנה, אנחנו נשמח להזמין אותם להגיע לכאן לטקס, מהשגרירות האמריקאית, ואני מאוד מקווה גם שזה אפשר יהיה לשלב אולי כמה סנאטורים ואנשי חברי קונגרס שיבואו לאירוע הזה. אתה יכול לתת אפילו מה שנקרא פרסום ברמה הבינלאומית.
וואו, היה מרתק, כיף לשמוע קצת על מאחורי הקלעים של עבודה של מה שבעצם זה חיי היום שלנו, עושים לרכב, שמים בווייז.
ואגב, חידון טריוויה קטן עבורך, מי המדינאית או המדינאי הישראלי הכי מוצח בארצות הברית? טוב, אולי כבר רמזתי לך.
אני מניח שזה גולדה מאיר.
זהו, בדיוק, אני קצת צריך להגיד את זה
בלשון זכר. הייתי אפילו בספרייה שלה במילווקי, בבית הספר שלה, כן, צריך לזכור, אמריקאית בפני עצמה, יש כיכר במנהטן,
נכון.
בהחלט, אולי זה נעשה איזשהו פרק אחר, על הנצחה של ישראלים באמריקה, עם יושב ראש הוועדה המקומית של מנהטן, או משהו כזה, אבל עד אז אני רוצה להודות לך, על באמת הרצאה, או סיפור מרתק, פסיפס של שמות, למה, איך, כיצד, קצת הסיפורים מאחורי הוועדה, פרק לא שגרתי, זה לא פרק שבדרך כלל אנחנו עושים, אני באופן אישי מאוד מאוד נהניתי מהזמן הזה, מהפרק הזה, ואני מבקש להודות לך, תודה רבה.
תודה לך, קובי לאוניק, היה לי לאוניק ולכם.
תודה רבה שהזנתם לפרק הזה, אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר litchi.coil, זה www.lichi.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.
ושוב המון תודה לחסות ל-ROI Invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדלן ישראלי הפעילה במזרח ארצות הברית ובטקסס, ניתן למצוא אותה ב-ROINVEST, או פשוט להתקשר ל-052-6888-999.
תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.
דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grassroot Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.